וירמיה מתעודן הרוע בלדורו בפני אותם נגועים לנגע המידה הזאת. איזה מידה? שהיו מעלמים עיניהם ממעשיהם בלי שישימו להם לראות מהם, הלעשות עם להיעזר. ואמר עליהם, אין איש ניחם הרעתו לאמור כולו שב למרוצתם כסוס שוטט במלחמה. והיו, שהיו רודפים והולכים למרוצת הרגלם ודרכם מבלי שאין איזה זמן לעצמם לדקדק על המעשים הדרכים. ונמצא שהם נופלים ברעה בלי ראות. המשפטים פה הם מאוד חריפים. נמצא שהם נופלים ברעה בלי ראות. כלומר, כל מי שלא מקדיש זמן להתבוננות, אז הם נופלים ברעה בלי ראות. השאלה היא עוד פעם, מה זה, זה כל כך, ככה זה? דבר אני לא רואה את עצמי, אז אני נופל לבו. אפילו בדיני נזיקים במקרה של המאמין אדם הולך עם השור שלו ברחוב והשור הוא מה זה אז אם רגע אני לא שם לב אז השור הזה נוגח שוערים אחרים זה לא ככה לא כל רגע השור נוגח אלא מה אתה צריך לשמוע לשור באופן כללי אז למה ירמיהו טוען שעם ישראל לא מתבונן בדרכיו וממנה הוא נופל ברעה בלי לראות אותה נמשיך אותה פסקה הבאה אנחנו באמור רשתת זי ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצרה ואומנותו כן, אבל פסקה הזאת אני עוד אחזור לפסקה הקודמת אבל נמשיך ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצרה ואומנותו להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני האדם עד שלא ישלם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך רוחים. גם פה אותו, אותה שאלה. מה, יצר הרע זה החוד החנית שלו? כאילו, יצר הרע ישב וחשב, מה אני יכול, באיזה נקודה אני יכול לנגוע כדי שאני אהיה בטוח שאני מנצח? אז הוא החליט שהנקודה שהוא נוגע בה, שהוא לא נותן לאנשים להתבונן ולחשוב. כך כתוב פה. עד שלא ישלם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים כי יודע הוא שאילולא היו שמים ליבם כמעט קטע דרכם ודאי שמיד יהיו מתחילים להנחם ממעשיהם והייתה החלטה הולכת ומתגברת בהם עד שהיו עוזרים לחטא לגמרי והרי זה מנצת פרעה הרשע שאמר תקבד עבודה לאנשים שהיה מתכוון שלא להניח להם רווח כלל ובלתי יתנו להו ישימו עצה נגדו אלא המשתדל להפריע ליבם מכל התבוננות בכוח התמדת העבודה בלתי מפסקת כן יעצת היצרה ממש על בני אדם כי איש מלחמה הוא מלומד בארמימות ואי אפשר להימלט ממנו אלא בחוכמה רבה והשקפה גדולה מה חוכמה? מה השקפה הגדולה? למה יצר הרע שם את כל הכוח שלו על נקודה אחת שלא נתבונן? ואם נתבונן אז מה? אז אני יודע מה האמת אני יודע מה נכון מה לא נכון אני יודע מה זה ערך של לימוד תורה? לא. אני הייתי מבין אחרת. הייתי אומר שבני אדם צריכים ללמוד מה זה יהדות, ללמוד מה ערך של לימוד תורה. ככה אני הייתי אומר. אדם שלא נזהר במעשה, הוא לא מההלכות אצלו, הוא מקיים את ההלכות ככה, איך שהם בא לו. אז הייתי אומר, תשמע, אתה תלמד ההלכות ותדע איך לקיים אותו. אתה לא לומד תורה מספיק, אתה לא מבין ערך של לימוד תורה, אז בוא תלמד מה זה ערך של תלמוד תורה ותלמד תורה. לא, את כל זה הוא לא אומר. הוא אומר לי, תשמע, כל שורש, שורש השורשים, זה מה? שאתה לא מתבונן על דרך. ומה זה להתבונן? הוא נתן לו משל בפסקה הראשונה שלמדנו לפני כן. זה כמו עיוור שהולך על שפת הנהר. יודעים מה? שפת הנהר יש מים. והעיוור הולך, בוא נגיד ככה, מתוך 10 פעמים, כמה הסיכוי הוא שיפול לתוך המים? 10 פעמים הוא הולך על שפת הנהר. מתוך 10 פעמים, מה הסיכוי שיפול לתוך הנהר? 1 ל-10, 1 ל-5, 1 ל-2. זה אחוז מאוד גבוה. הוא לא רואה. הוא היה ממש על הסבא, מספיק צעד אחד לא נכון, הוא יטבע במים, הוא ימור. אומר הרמח"ל, זה אנחנו. מה, אני כזה, אתה צעד אחד לא נזהר, אתה מתמוטט, נופל. ככה יוצא מפה. ועד כדי כך אומר, זה בעצם יוצא. צריך להבין כל הסיפור. מה קורה? להתחיל דווקא מהסוף. אני רוצה להתחיל מהסוף, כשהוא אומר להתבונן. מה נותן להתבונן? מה זה עוזר להתבונן? ואם אני שואל, נגיד ככה, אני היום, אין לי, לא יודע, אני בא לבית המדרש, מתבטל כל היום, מסתובב, עולה, יורד, מדבר עם חברים, פטפט, לא נורא. אני מבין, זה לא בסדר. ועכשיו, מה אני צריך לעשות לפי להתבונן? מה אני חושב להתבונן? אני חושב, נו, מה?
כמה החסידים עושים ספודדרס.
כן, אבל מה עושים בהתבודדות הזאת? מה עושים בהתבודדות? נכון, זה מה שהוא מדבר עליו. על מה אני אחשוב? שאני צריך ללמוד תורה? אני אומר שאני רוצה ללמוד. מה, זה יפתור את כל הבעיות? איך צריך להבין? זו שאלה נקודתית, השאלה הגדולה אחורה, איך בכלל, מה זה ההתבודדות הזאת מתכוון? כל הזה. אני רוצה לקרוא עוד פעם את הקטע הזה, ואולם הנה זאת באמת, אחר מתאבות היצר רע לעומת, להחמיד עבודתו בתמידות הליבות בני אדם, עד שלא יישאר רווח להתבונן, להסתגל בזה לפחות, או פה. כי יודע שאילולא היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים להנחם במעשיהם. פה כתוב משפט נורא. יצר יודע שאם אתה תשים לב רגע אחד לעצמך, אתה ודאי, 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 מיד היום אתכם הולכים לעשות. מאיפה הוודאות הזאת? מה? אני מכיר את עצמי, אני יודע מי. אז בואו נתחיל מהנקודה. תראו, כדי להבין את מה שכתוב פה, אני רוצה להיכנס להקדמות מאוד מאוד רחבות. מאוד מאוד רחבות. הקדמות הרחבות האלה, הרמח"ל עסק בהן בהרחבה בכל מיני מקומות. בכל מיני מקומות. בדרך השם, בדעת רימון, בכל מקומות. אני רוצה להיכנס לנושא הרחב הזה. לנושא הרחב הזה. גם בתניה, כנראה זה על יסודות קבליים. והם מגיעים לכזה הסבר. אולי תביא חומש. דברים. נעשה את זה דרך שם. עד שהוא יביא, אני רוצה... אני לא יודע אם אנחנו בכלל שואלים את השאלות האלה, אבל אני אשאל אותה. למה השם ברא? שאלה, מה יוצא לו מזה? עכשיו, עזבו אותי. שמה בכלל השם ברא בני אדם? שמה השם ברא מלחמות, מאומות, מה זה העולם הזה? לאיזה עניין השם ברא את העולם? אז בואו נראה, אני רוצה להראות לכם פה הסבר. במקום לדבר על כל העולם, אני רוצה לדבר על אדם. אנחנו אנחנו צריכים להכיר את עצמנו, נגיד ככה. בואו נראה איך אני יכול להכיר את עצמנו. יש פה דרשה של הר"ן, רבנו ניסים. יש לו דרשות. לא על פרשות שלו, איזה 20 דרשות על 5 עומדים תורה. כל דרשה שלו חידוש מיוחד במינו. אחת הדרשות שלו זה על הפסוק בדברים פרק י' ואתה ישראל מה אשר אלוהיך שואל ממך כי אם יראה את השם אלוהיך ללכת בכל דרכה ולעבור אותו ולעבוד את השם אלוהיך בכל דרכה. יש על זה חז"ל אומרים, הם נתפסו למילים ואתה ישראל, מה השם רע שואל ממך? סך הכל, מה השם רוצה ממך? רק, כי אם נראה את השם לא יראה, רק זה. חזר שואלים, מה זה, זה דבר כזה קטן? זה דבר כזה קטן? להיראה את השם, לך ללכת ברוד הרחב, לאהבה אותו, לעבוד את השם לך, בכל לבך, בכל נפשך, זה משהו נורא, זה משהו עליון. למה אתה אומרת רק להיראה? זה שאלת חזר. חזר אומרים תשובה מוזרה לחלוטין. הם אומרים, בשביל משה רבנו דבר קטן. ולכן הוא אומר, רק נראית שלך, אני אראה מה, אני משה רבנו, בשביל זה כלום. אז כולם שואלים, סדר, אבל משה אתה מדבר עם עצמך, אתה מדבר איתי. אתה מדבר עם עם ישראל, ואתה ישראל. אז דבר עם עם ישראל במושגים של העם, לא במושגים של עצמך. זה שלעצמך יראת שמה, זה מין תזוטרת, נכון, זה נכון, אבל אתה מדבר איתי. אז אל תשתמש בסגנון, מה שרוצים לך, רק משהו קטן. זה לא קטן. שאלה מאוד פשוטה.
למה רק צריך משמעות של קטן?
קשה בכלל, אני אומר שדבר
עליון רק רוצה דבר אחד שאנחנו יראה אותם,
כן,
וזה הדבר היחיד
יכול, כאילו להדגיש זה העיקר, אבל הלשון לא הייתה כל כך להגיד ואתה ישראל, מה לא רואה כי אם ליראה, ואתה ישראל השם שואל ממך ליראה תשלוקך, כשאתה אומר שאני בביטוי כזה כאילו זה משהו כזה. וחזל אמור באמת נכון, זה קטן, שמשה רבינו השם זה דבר קטן. על מה בא הרן, אומר הסבר לפלאים. כי מה שראיתי זה נתקע לי לראש, לא זה. אומר הרן, אבינו ניסים, כל אחד ואחד מאיתנו יש בו את משה רבינו. כל אחד ואחד מאיתנו הוא מלאך השם. אתה כזה, יש בך את הכוחות לזה, אתה לא צריך לבנות את הכוח הזה בתוך האישיות שלך. תרגם את זה לשפה שלנו, אני רוצה להיות צדיק, קודם כל הכוח הזה הוא בתוך החלטה, אתה לא צריך להביא מבחוץ את הכוחות האלה, יש לך, זה דבר אחר. ולכן משה אומר עם עם ישראל ופונה לצד האלוקי הרוחני שבכל אחד והחילוש באותו זמן, באותו רגע שיש בית משה לבנו, אני גם יש מבנו, אנחנו חולי נפש סובלים מפיצוי אישי, יש בכל יהודי כוח רוחני עליון, ובאותו זמן יש בי בהמה. איך רואים את זה? רואים את זה? הוא מראה את זה לפני. הוא אומר ככה, כשמשה מדברים עם ישראל, מדברים כל כך יפה, בשפה. חבר'ה, השם אוהב אתכם. רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ביבחד בזרעם, אחריהם בכם, מכל העמים. כי השם הולכים, הוא אלוהי אלוהים, ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא. עושה משפט יתום ואלמנה, אוהב גר, ואהבתם את השם חתירה ותהילתך והוא אלוהיך, ואהבת את השם אלוהיך ושמעת משמרתו, אהבה, אהבה. פתאום תוך כדי זה משה נובל לשפה של דיבור של איומים, של מקום. אז אומר ככה, וידעתם היום כי לא את בניכם השם לא ידוע שלא אוהב את מוסר השאלותיכם. איזה מוסר? אשר עשה בתוך מצרים לפרעו, מלך מצרים ולכל ארצו, ואשר עשה לכן מצרים לסוסיו ולרכבו, אשר יציל את מי הים סוף, שעשה להם במדבר, שעשה לדתם ולאווירם ותבלעם ואת בתיהם. מה קרה? דיברת עד עכשיו יפה, משה רבינו. פתאום התחלת לצעוק עלינו, להאיים עלינו במכות. מה התשובה? משה רבינו מדבר עם כל אחד ואחד מאיתנו. הוא אומר, תשמע, אתה גם משה רבינו, אתה גם בהמה. אני צריך לדבר לך בשני שפות. כי אתה חי בפיצול אישיות. אני צריך לדבר עם כל אחד מהאישיות שבך בשפה המתאימה לו. עם משה רבינו שבך אני מדבר בשפה של אהבה, כי זה דבר קל להגיע ליראת שמיים. ועם הצד הבהמי שבך אני צריך אותה. כי בהמה זה השפה שמבינה מקום. בעצם הכתוב פה הוא פה משהו מיוחד. אנחנו קודם חושבים שהחילונים הרשעים אלה שהם סתם חיים בתאוות, אין להם שום סיפוק רוחני, אין להם כלום, ואנחנו הדתיים ברוך השם שלנו הקדוש ברוך הוא, אנחנו חיים בדבקות ואהבה ושמחה. יש דיבורים כאלה. אז קודם כל, זה לא נכון. גם הגוף יכול לספק לך הנאות רוחני. זה לא נכון להגיד שגוף זה כמו. דוגמה, אתה בא לאיזו ארוחה טובה, יפה, ארוחה בטובה, עם חבר'ה, אין זה שום קדושה, זה סתם אוכלים. אבל זה יכול להיות מצב רוח, אתה שמח, אתה נהנה מזה, זה הנאה רוחנית. אתה יושב באיזה, אני יודע מה, מוזיקה יפה, אתה מקבל מזה השראה. יש עדות רוחניות גם בעולם הגשמי. זאת אומרת שיש בתוכי שתי מערכות, כשכל מערכת היא מערכת שלמה, היא מושלמת. גם מערכת הגופנית יש לה הנאות, יש לה רוחניות, יש לה הכל. וגם העולם הרוחני שיש בו שתי מערכות. כל השאלה היא, מי אני? אני האדם הגשמי או אני האדם הרוחני? ופה אנחנו מתחילים להסתדר. כשאני קם בבוקר ואני רוצה לאכול, אני אוכל בכיף. וכשאני רוצה ללמוד, קשה לי. מה המסקנה? שאני גוף. כי אם הייתי נשמה, למה קשה לי ללמוד תורה? סימן שאני גוף. אז מה המסקנה? אני גוף. בא רמחל ואומר לך, אדוני שחתה. הנשמה שבך אומנם היא לא פעילה, אתה לא מרגיש אותה, אבל היא קיימת. אתה רק תשים לב אליה, הכל מסתכל. והתפקיד של יצר הרע לא יכול להוציא ממך את הנשמה האלוקית שלך. הוא לא יכול לעשות את זה. הוא גם לא יכול להכניס לך דעות מקולקלות לראש. הוא רק יכול לגרום דבר אחד, רק אל תדבר עם הנשמה שלך, תבוא אליי, אני אתן לך את החיים. זה מה שיצר הרע עושה. בלמה אחרי אתה חי את החיים של היצר הרע? הוא רק רוצה שלא תעזוב אותו, תישאר אצלי בבית. כי אצלי בבית אומר הגוף, אומר הסדרה אחלה, אומר הכוחות האלה, והם כוחות אמיתיים עם כוחות אלוקיים. הגוף קיבל כוח אלוקי לחיות ככה, לעבוד ככה. הסדרה אחלה זה הגוף. זה כוח אחר שהשם ברא אותו לתוך העולם שלנו. והכוח האחר הזה אומר, אני רק רוצה דבר אחד, תשאר אצלי. רק שלא תחשוב על משהו אחר. למה? כי אם אתה תחשוב על משהו אחר, אתה תלך לשם. במילים אחרות, הכוח הרוחני שבנו יותר חזק מהכוח הסתרה. תגיד לי, אני לא רואה את זה, אני לא יודע, כולנו חושבים אחרת. הכוח של הסתרה הוא יותר חזק מהכוח הרוחני. אז לפי מה שכתוב פה, זה תקוז. נדמה, אם תתחיל להתבונן, זה הערה אחת פה. אני רוצה להגיד עוד הערה אחת להשלים את התמונה הזאת. שאלנו, מה, כל שנייה אני מתבונן אם אני נופל? אבל עוד ביינו משל, על אדם שומר שפת הנער וכל רגע ייפול פנימה. איך זה יכול להיות? אז כבר אמרנו, אז נחזור לזה עוד הפעם בקיצור לזה. יש שני סוגי התבוננות. יש התבוננות בנקודות. בנקודות של התנהגות. הבוקר איחרתי לתפילה, קום שבע הגעתי שבע וחמישה. תתבונן, מה קרה שאיחרתי? מה הייתה הסיבה? אתמול הייתי עייף, פתפתנו בחדר, דיברנו, וואל. אני מתבונן, פעם הבאה אני מתקן, אני שאני יותר מוקדם, אני אקום. בסדר, זה התבונן נקודת. ההתבונן הזאת היא, לא, לא יודע, כל רגע צריך להתבונן כך. לא, לא יודע. מה, כל פעם שאני לא מתבונן אני מאחל התפילה? לא. אז זה סוג אחד של התבוננות. יש התבוננות אחרת, שהיא הרבה הרבה מעל ומעבר לחמש דקות איחרת לתפילה. ההתבוננות היא מה המסלול שאתה צועד עליו. זאת השאלה. מה המסלול? ומה אני אתכוון? אנחנו עכשיו שוב בתחילת המסלול, בתחילת הדרך. אבל לפי תחילת הדרך כבר אתה יכול לדעת לעבור. האם אתה הולך על מסלול שמרכז החיים שלך זה עבודת השם? או מרכז החיים שלך זה לא עבודת השם, אלא עזוב אותי, תן לי לזרום, מה שבא לי אני עושה. זה שאלה עקרונית, זה לא שאלה, איחרתי בבוקר חמש דקות. מה מרכז החיים שלי? אם מרכז החיים שלך זה רוחניות, אתה חייב להיות עקבי עם ההתנהלות שלך. חיות עקבי. אי אפשר יום אחד להגיד אני רוצה את הקדוש ברוך הוא, יום ולמחרת לא מאמין כלום. זה לא עולה. אתה חייב עקביות ורצון מתמיד להתבונן בנקודות. כי אם רגע אחד לא תתבונן, אתה בקלות תמצא את עצמך בסוף הזמן חורף, לקראת הגיוס לצבא, שאתה ככה מגיע בלי חשק לשום דבר. דברים רוחניים מצריכים בנייה יום יום. נסכם את מה שראינו. הסיטרא אחרא הוא מציאות קיימת, והמציאות הקיימת הזאת נותנת לך את הסיפוקים הגשמיים, והסיפוקים הגשמיים האלה הם סיפוקים לא שלמים, הם לא עברו. סיפוק זה הרגשה טובה. זה לא עבירה. לאכול זה לא עבירה. לאכול הרבה זה גם עבירה. ועכשיו ללכת לטייל זה גם עבירה. צריך את זה. כל מה שאתה עושה תגיד זה לא עבירה. אבל המכנה המשותף של כל הפעולות האלה שהן שייכות לסדרה אחרת. לכוח האחר. והכוח האחר הזה כל רגע ורגע דואג שאתה תישאר אצלו. איך הוא דואג? הוא לא נותן לך לחשוב ולהבין שיש בך עוד משהו. כי העוד משהו הזה הוא קיים בך, הוא נמצא בתוכך. רק הוא ילד טוב, הוא לא מדבר, הוא לא ימשוך אותך, אלא הוא מחכה. אם אתה תפנה אליו, הוא יתגלה לך. תתייחס אליו, הוא יתן לך כוחות. אם לא, אז לא. הוא יישב בצד. ככה השם ברא את הנשמה של האדם. זה צורת הבריאה. צריך לדעת את זה. יש באדם כוח דומיננטי, שהוא הכוח הגשמי של הסדרה האחרא, ולנשמה הוא נתן כוח רוחני אדיר, עצום, אבל יישב בשקט. תפנה, תקבל. לא תפנה, לא תקבל. והסדרה האחרא יודע את הסוד הזה. עכשיו עוד פעם, סדרה האחרא זה מלאך אלוקי. השם ברא את זה. והוא נתן למלאך הזה את התכונות שלו. והתכונה של הסדרה האחרא היא להבין ולדעת שעוד רגע הוא ייעלם. יש נשמה לידך, תיזהר. והסדרה האחרא יודע את זה. ולכן הוא משקיע את כל כוחותיו, רק אל תחשוב על הקודש, רק אל תתבונן, כי הוא יודע את הסוד הזה. מאיפה הרמח"ל את הסוד הזה? הרמח"ל היה לו גילויים אלוקיים נוראים, והתגלה לו כל הדברים האלה. אגב, זה לא הרמח"ל, זה כתבי הארי, זה ככה השם גילה על יראה, שזה התוכנית. ככה השם ברא את העולם. עכשיו, למה השם ברא את העולם באופן כזה? בסדר. זה עוד נושא רחב. אבל זה המהלך שמופיע פה לפנינו. בואו נגמור את הפרק הזה. הוא מה שהנביא צובח ואומר, טוב, זה כבר, הרמח"ל תמיד אומר, זה רעיון. אחר כך מביא פסוקים וחז"לים להוכיח את הרעיון שלו. אז בעצם את הרעיון גמרנו. עכשיו הוא רק מביא ראיות לנושא שלו. והוא מה שהנביא צובח ואומר, שימו לבבכם על דרכיכם, ושלום אמר בחוכמתו, אל תתן שינה לעיניך ותנומה לאפפיך, ינצל קציבי מיד. וחכמים זכרונם לברכה אמרו, כל השם אורחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישותו של הקדוש ברוך הוא. שם אורחותיו, דהיינו, הוא בודק את עצמו. הוא פשוט הוא, שאפילו אם פיקח האדם על עצמו, מה, האדם כן שם לב להתנהגות שלו, אין לו כוחו להינצל אילולי הקדוש הוא עוזרו, כי היצר הרע תקיף מאוד. וכמאמר הקדוש צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, אבל אז השם לא יעזבנו. אז עוד פעם חזרנו לאותה נקודה. הסדרה אחרא יש לה כוחות עצומים. היא למעשה כל הזמן מספקת לך סיפוקים גופניים וגם רוחניים. אבל אם תתבונן, כתוב פה הקדוש הוא יבוא לעזור לך, אבל זה בעצם הנשמה חלק אלוקא ממה. אך אם האדם מפקח על עצמו, אז הקדוש הוא עוזרו וניצו מן היצר הרע.
אבל אם אינו מפקח הוא על עצמו, ודאי שאנחנו לא יפקח עליו. כי אם הוא אינו חס, מי יחוס עליו? והוא כעניין, מה שאנחנו צריכים לברכה, כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו, והוא מה שאמרו, אם אין אני לי מי. אני רוצה להתרכז במשפט האחרון, אם אין אני לי מי. מה פה שאין אני לי מי? אני חושב שזה לא מאוד פשוט. לפי כל מה שיצאנו ללמוד עד עכשיו, הרמח"ל לא מדבר איתי על פעולות של מצוות או עבירות. אם זה היה הנושא, אז כשבא הרב מבחוץ וצועק עליך, זה עובד. הראיה. אתה מאיים על מישהו, לא, הוא יזרוק אותך מהישיבה. הוא כמו ילד טוב, יתחיל לתפקד. נכון? למה? כי זה פעולה חיצונית. אבל הרמח"ל מדבר על משהו צריך להתחולל בתוכי פנימה. פה אם אין אני למי לי, אין תועלת ומשמעות קצינו טוב לכל השיחות והדרשות והנבואות בישיבה. אין משמעות, אין משמעות, אין משמעות לכל הלימודים לבידה עובדיה לשמוע זה ולמוד מסעד שלהם בבוקר איתי. אין משמעות, זה סתם, זה כאילו בזבוז זמן. הנקודה המרכזית הוא עד כמה הדיבורים האלה מסביב חודרים פנימה לתוכי פנימה, ואני אומר רק רגע, בוא נתפוס את עצמי ונתבונן מה המסלול של החיים שלי. אם זה לא קורה, אם אין אני למי לי, זה לא יעזור. רוחניות זה לא פעילות, זה משהו פנימי. זה משהו פנימי. אם יש חבר'ה שלא באים ללמוד את המדרש, זה משהו פנימי. אפשר להכריח אותם באמצעים של צעקות ומשמעת ועונשים. בסדר, נגיד ונעשה את זה. אבל זה יועיל רק אם לאט לאט הוא יתפוס את עצמו מבפנים. אבל אם לא, אין מה לדבר. סיכום. מסילת ישרים, אין עניינו לחנך אותי לקיים מצוות באופן יותר מדויק. זה לא עניין שלנו. ודאי שזה טוב. עניינו לחדור לשורש באישיות שלי ולהבין איפה הבעיה. אז הוא הגיע למסקנה, נקודת השורש זה ההתבוננות, וההתבוננות מראה שיש לי נשמה, שאני לא רגוע, יש בי עוד משהו. אם יש בי עוד משהו, זה משהו, אז הוא אלוקי. ואם זה האלוקי, אז האלוקי הזה דורש ממני דרישות. וממילא אני צריך לבדוק אם אני עובד בהתאם לדרישות האלוקיות. וממילא הכל, וממילא לאט לאט הכל יחזור למסלולו הרוחני הראוי. זה נקרא זהירות. זה הפרק של מידת הזהירות. פרק ג' כבר נעשה את זה שבוע הבא, זה איך נזהר. חלקי הזהירות, ואחר כך דרך קניית הזהירות, והפרק אחרי זה, זה כבר, לא, מפסידי הזהירות, אחר כך זריזות. לאט לאט, יש לנו זמן.